שלום הביתה עם רבותי, אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים שלנו מסכת חלה, אנחנו חפי עמוד ב' ונשמת מרת אסתר בת רב שמואל. משנתנו לימדה שגמר מלאכתה של עיסת חיטים לתחייב בחלה הוא מי שתתגלגל, ובעיסת שעורים מי שתתמתם. מה הכוונה? כפי שכבר הסברנו, לגלגל דהיינו לערבב את הקמח עם מים, זה הגלגול. זה בחיטים, בשעורים זה טמטום, שידבקו חלקיה לגוש אחד. ויש מחלוקת אם זה שלב קודם הגלגול, שלב אחרי הגלגול. אבל הגמר דנה כעת מהו גמר מלאכתן של עיסות העשויות משאר המינים שחייבים בחלה. ושאר כל הדברים את מהלך בהם אחר הטמטום. ולעניין עיסות העשויות משאר כל הדברים החייבים בחלה, דהיינו כוסמין, שיבולת שועל ושיפון, את מלך במחר הטמטום, הטמטום הוא הקובע בהם לחיוב חלה, שמאז אסורים באכילת ארעי. שכן עיסתם של מינים אלו דומה בטבעה לעיסת שעורים. במשנה להלן, בהלכה ה' בלמד א' עמוד ב', שנוי שאף על פי שאורז אינו חייב בחלה מכל מקום עיסה הנעשית מתערובת של חיטים ואורז, אם יש בתם חיטים חייבת בחלה, אפילו אם אין בחיטים לבדם שיעור חיוב חלה. הגמרא דנה מהו גמר מלאכה של עיסה זו. עשה עיסה מן החיטים ומן האורז אחר מיית מהלך, מהו השלב הקובע לחיוב חלה שממנו הוא אסורה באכילת ארעי, אחר הגלגול כמו ביסת חיטים, או אחר הטמטום כתבו של האורז. כפי שמסביר המערית אל גזי, שעיסת האורז תבע כעיסת שר מיני דגן שאינה נילוש היפה בגלגול ודרכה בטמטום. הגמרא מסתפקת מה הדינה של עיסה שרובה אורז ומויתה חיטים. האם נאמר שוויל וחיוב העיסה בחלה הוא רק בגלל החיטים שבה נגרר האורז אחר החיטים גם עניין גלגול, ומשעת הגלגול תתחייב העיסה בחלה, או שמה נאמר שוויל והאורז אינו מתגלגל יפה כעיסת חיטים, והוא הרוב בעיסה הולכים בעיסה אחר הטמטום. אז הגמרא אינה פושטת את הספק. הגמרא מביאה ברייתא בעניין שעת חיוב העיסה בחלה. תני רב הושעיה, הושעיה שנה ברייתא, חלה כמין גבלול, עיסה מתחייבת בחלה משתעשה כמין גבלול. גבלול זה גוש בצק. הגמרא מבארת מה הכוונה כמין גבלול. רב לעזר בשם רב הושעיה, הוא אומר שכמין גבלול פירושו מי שתעשה העיסה גבלולין גבלולין, היינו גושים קטנים של בצק. שלב זה הוא לפני הגלגול והטמטום שנזכרו במשנתנו. והברייתא מלמדת שכבר משעה זו נקבע העיסה לחיוב חלה ואסורה באכילת ארעי. הגמרא תאמר, מה ופליג? וכי הברייתא חולקת על הוראת משנתנו שאין העיסה מתחייבת בחלה עד שתגלגל בחיטים ותטמטם בשעורים. הגמרא מיישבת, כאן להלכה, כאן לדבר תורה. כאן בברייתא שנה רב הושעיה מדובר להלכה אינו מדרבנן, שרמי גזור שכבר מישה שהעיסה נעשית כמין גבלול אסור לאכול ממנו ארעי. כאן במשנתנו מדובר לדבר תורה, מדין תורה שמדאורייתא היסה מתחייבת בחלה רק משעת הגלגול והטמטום. אז מדרבנן גבלול, מדין תורה גלגול וטמטום, לא גבלול. הגמרא ויתנו חולק על הורת משנתנו לגבי השלב שבו היסה מתחייבת בחלה. תני, למדנו בברייתא בתוספת א' י"ב, רבי יהודה בן בתרא אומר, מי שתעשה מקרצות מקרצות, היסה מתחייבת בחלה ונאסרת באכילת הרי, מי שתחלק לחתיכות חתיכות שמהם אורחים כיכרות. הגמרא מבארת מה הטעמה לרבי יהודה בן בתרא, כתרומת גורן כן תרימו אותה. מה תרומת גורן ניטלת מן הגמור? אף זו ניטלת מן הגמור. התורה משווה את אין הפרשת חלה מן היסה להפרשת תרומה מתבואת הגורן, והשווה היא לעניין זה, כשם שתרומת גורן ניטלת מן הגמור מתבואה שכבר נגמרה מלאכתה לאחר מרוח התבואה בקרי וגמר המלאכות הנעשית בגורן, לאחר המרוח חלה התבואה חיוב מעשרות ויעשו אפילו באכילת הרעי, כמו במשנה במעשרות הלבב, אף זו החלה ניטלת מן הגמור מיסה שכבר נגמרה מלאכתה וגמר מלאכת היסה, הוא רק וכשתעשה מקרצות מקרצות, דהיינו לאחר הגלגול בשלב עריכת הכיכרות נעשות עוד מלאכות ביסה, וחתיכת היסה לחתיכות היא המלאכה האחרונה שביסה. אז אף זו ניטלת מן הגמור מיסה שכבר נגמרה מלאכתה. ומה זה נגמרה מלאכתה? מקרצות מקרצות, חתיכות חתיכות. שואלת הגמרא, אלא מעתה לחשתי יפה, מה שאתה אומר שיש להפריש חלה מן הגמור, לא תתחייב היסה בחלה אלא כשתי יפה שזהו גמר מלאכת הפת, כי רק אז הרוי לאכילה. עונה הגמרא, מתניא, לא הוגשה לתרומת הגורן אלא מלאכת האירוס בלבד. לא הוגשה חלה לתרומת הגורן לעניין זה שצריך להפריש מן הגמור אלא מלאכת האירוס. מה זה האירוס? עשיית היסה בלבד, ולא למלאכת האפייה. וגמר מלאכת היסה הוא משתייסה מקרצות מקרצות, אז העיקר זה עשיית היסה ולא שיהיה ראוי לאכילה. בתחילת הפסוק נאמר ראשית הריסותיכם, ובהמשך מובא ההקש בין חלה לתרומת הגורן שתחלה יש להפריש מן הגמור. לפי כך מסתבר שהקש מתייחס למלאכת עשיית היסה שנזכרת קודם לכן, אחרת יהיה כתוב ראשית לך בכם. נו, ברוך השם, זכינו ללמוד דף כ"ה עמוד ב' מסכת חלה, ואני תפילה שנזכה להמשיך במסכת הזו עוד מסכתות, וזכות גדולה ללמוד איתכם ירושלמי. תודה שהשתתפתם בשיעור, ששלום שלום אהובה ידידה מרב רבותי.